הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
שלום רב לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט עושים את המוות. שמי אלון נתיב, מייסדי עלי שלכת, נותני החסות לפרק הזה. עלי שלכת היא בית הלוויות המקצועי הראשון בישראל, בית לוויות שעוסק בכל השירותים בתחום דרכו האחרונה של אדם. עלי שלכת הם חברים בארגונים מקצועיים בינלאומיים, וגם הראשונים להביא בעצם את המקצועיות והמקצוענות לארץ ולתחום הזה. עלי שלכת מטפלת בכל הקשור בתחום דרכו האחרונה של אדם, בקבורה, בשריפת גופות, בקבורה בלב ים, מעמדי פרידה, שימור DNA ועוד שירותים נוספים. אתם מוזמנים לאתר הבית של עלי שלכת או לדף הפייסבוק שלה ללמוד עוד בנושא. אנחנו הפעם בפרק השני עם עורכת הדין אפרת פריימן, הולכים לדבר על כל הנושאים הקשורים ליפוי כוח מתמשך, להוראות רפואיות מקדימות ומקרים שקרו בעקבותם. אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפרק הקודם וגם הפרק הזה אמנם מדברים על נושאים שהם משפטיים, אבל הם לא באים להוות תחליף לייעוץ משפטי ולייעוץ מקצועי. המטרה שלהם לגרום לנו לחשוב ולהרהר מה אנחנו צריכים לעשות בתוך התהליך הזה, ולפנות לבעלי המקצוע המתאימים, בעלי מקצוע בדיוק כמו אפרת פריימן, שזאת ההתמחות שלה ביפוי כוח מתמשך. מהניסיון שלי בעלי שלכת, למדתי שיש גיל, ואני אומר את זה במרכאות, שבו ראוי להתעסק עם נושא המוות. ואני בכוונה אמרתי במרכאות, כי פעם ראשונה שמרבית האוכלוסייה נתקלת במוות זה בצבא, וזה גם בשאלון החיול שואלים את החייל המתגייס הטרי, מי אתה רוצה שיהיה המוטב, הוא בכלל מרים את הגבות, מה זה מוטב, ואני בכלל לא יודע מה זה, ובזה נגמרת, מתחילה ונגמרת ההתעסקות, חוץ מהמחשבות אולי של חלק מהקרביים על אירואיזם כזה או אחר. ושנים זה מונח בצד עד שמגיע הנושא שנקרא ביטוח מנהלים, ואז אומרים אוקיי, אני באמת אעשה ביטוח חיים, ביטוח מנהלים, כל נותנים זה שמות יפים, אבל בפועל הרי זה ביטוח למוות, למקרה מוות.
במקום הפנסיה שאין לנו.
וגם אז אנחנו עוסקים בזה בנקודה הזאת, וכמות האנשים שמרחיבה את זה ואומרת אוקיי, אני מתעסק כבר במוות שלי, בוא אני אעשה גם צוואה. היא שואפת לאפס, מתי אנחנו הולכים לעשות צוואה? פתאום זה מתפצל, זאת אומרת, אם יש אם חד-הורית, אז היא תעשה את זה כנראה, כי היא תרצה לדאוג לאפוטרופוס ואיך ידאגו לילד שלה או לילדים שלה בהמשך. ואם לא, אז כשיש פרק ב' בחיים, זה טריגר שהוא לא פעם קורה, ולפעמים טריגר כשיש מספיק הון או מספיק אמצעים כלכליים ורוצים להימנע מאירועי מס, כי אני גם אזרח ארצות הברית, ואז יהיה פתאום חייבים במס, אז איך עושים את הדברים למפרע, או כל מיני תהליכים כאלה. ואם לא, אז פתאום יש קבוצה נוספת שעושה את זה כשזה מגיע, או שהיה סכסוך במשפחה אצל מישהו אחר וראיתי ואני לא רוצה שזה יהיה אצלי. וכמובן הקבוצה הנוספת שאומרת אני אעשה את זה, שמתחילה להתעניין בזה, פתאום אחרי גיל 65 אחוז האנשים שעושים גדל בצורה משמעותית. וסטטיסטית זה נכון שמרבית האנשים מגיעים לגילאים מאוחרים, אבל האם יש גיל נכון לעשות היפוי כוח מתמשך?
לפני שאני עונה לך על השאלה באיזה גיל כדאי לעשות היפוי כוח מתמשך, אני רוצה לחזור לשאלה באיזה גיל כדאי לעשות צוואה. אוקיי?
מעולה.
וכל הדוגמאות שאתה הבאת, גם של החד-הורית, וגם של הזוגיות השנייה, שלפניה אני אגיד כשמתגרשים, וגם לקראת גיל זקנה, צריך לעשות צוואה, כשאתה מקבל ייעוץ משפטי נכון שאומר לך, היי, אתה באיזושהי נקודה שכדאי לעשות צוואה.
אבל, אוקיי? אבל גם, יש פה איזשהו קושי, כאן... סליחה שאני קופץ לך רגע באמצע. אני לא מפחד לדבר על נושא המוות ומה יקרה אחרי וצוואות, זה חלק ממה שאני נוגע בו כמעט ברזולוציה יומיומית. ונגיד בנושא הצוואות, אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים, ויצא לי להרצות גם לקהל מקצועי, נגיד בית ספר לאחיות, או שמדברים על דרכו האחרונה של אדם. ואני מאוד ממליץ שצריך לעשות, שאני חושב שכל אדם ראוי שתהיה לו צוואה, ואני חושב שכל אדם צריך לפנות לבעל מקצוע שיעשה את זה, ולא לכתוב את הצוואה לבד, כפי שאני מבין אותה, כי יש לזה השלכות. אני גם יודעת את הרבה דוגמאות, איך צוואות השתבשו כשאנשים ניסו להיות אובר חוכמים ולכתוב לבד. והתגובה הכללית שאני נתקל בה היא שכולם מהנהנים בראש, כולם מסכימים עם התזה, ובכל זאת הרוב לא עושים.
אני כעורכת דין, וכעורכת דין שמאמינה שהתפקיד שלי הוא למנוע תאונות משפטיות, זה יהיה חלק מהייעוץ שלי ללקוחות שלי. אם בא אליי מישהו ומספר לי שהוא התגרש ועכשיו הוא פגש מישהי, אני כעורכת דין צריכה להגיד לו תעשה צוואה. ואני אסביר לו למה כדאי לו לעשות צוואה, כי אחרת החברה, הבחורה שהוא עכשיו פגש, עלולה יום אחד לבוא ולגזול חלק מהירושה של הילדים שלו. ומישהי חד הורית שתבוא אליי להתייעץ על הסכם ההורות שהיא רוצה לחתום עם הגבר שהולך להיות האבא, אם יהיה אבא, או שהיא עכשיו מתעניינת על זכויות של ילדים מתרומת זרע, התפקיד שלי כעורכת דין מניעתית היא להגיד לה, גם אל תשכחי לעשות צוואה, או לשאול אותה, האם עשית כבר צוואה? אז בכל הצמתים האלה, העצה שלי צריכה להיות תעשו צוואה. בדומה, ייפוי כוח מתמשך, יש כאלה שיגידו שבכל גיל כדאי שנעשה ייפוי כוח מתמשך, ושזו צריכה להיות העצה המשפטית של עורך הדין, שלרוב מקשיבים לו. אם אני עכשיו חותמת על איזושהי עסקה מאוד גדולה, יכול להיות שעורך דין העסקי שלי צריך להגיד לי, היי, אנחנו חתמת עכשיו על איזושהי עסקה ויש לך מניות, ואולי כדאי שמניות האלה יעברו בירושה רק לאדם כזה ולא אחר, ואולי הוא גם צריך להגיד לי, תראה, אם אחר חלילה יש לך איזו מחלה או קורית איזו תאונה או משהו שכזה, מכיוון ש... חתמנו עכשיו על איזושהי עסקה מאוד גדולה, תחשוב על כל הסטארט-אפיסטים שפתאום מרוויחים המון כסף, אני מציע לך גם להסדיר את זה. אני חושבת קצת אחרת בעניין הגיל, אני חושבת שאנשים צעירים, לפחות הניסיון שלי מראה שאנשים יותר צעירים, כשקורה לנו משהו זה מין total loss כזה, זאת אומרת אנחנו בערך צמח בבית לוינשטיין, אם זה תאונה. ואז אם עשיתי ייפוי כוח מתמשך, זה הרבה פחות רלוונטי. האפשרות השנייה שחלילה אנחנו חולים במחלות, אבל אז יש לנו זמן לעשות את זה. אם עכשיו הובחנתי באיזושהי מחלה שמקצרת את חיי, או תשפיע על חיי בדרך כזו או אחרת, יש לי מספיק זמן ללכת ולקבל את ההחלטות האלה על אמת, כשאני כבר רואה, אני כבר חשה את הדברים שמגיעים. זה לעניין ייפוי כוח מתמשך. צוואות, המוות תמיד יכול לבוא, ואני פשוט אומרת ללקוחות שלי, תראה, אם אתה עכשיו מת, היורשים שלך על פי דין יהיו א', ב', ג' וד', בחלקים שווים. מקובל עליך או לא מקובל עליך?
זה בדרך כלל זה הרבה יותר מורכב, כי אתה אומר, אוקיי, נניח אדם אומר, אני מסכים ש... ברירת המחדל היא שאלמנתי מקבלת, ואחר כך הילדים, ובחלוקה כזאת או אחרת, לא משנה מה שאומר החוק, כמובן את החצי שלי ולא את החצי שלה, אבל פתאום, וזה מקובל, ולכן רוב האנשים לא נוגעים בזה, אבל הם לא צריכים רגע לחשוב, רגע, אבל היא מספיק צעירה שהיא תמצא בן זוג נוסף, וגם לא יש ילדים ומה קורה.
אז אני אגיד לך, תראה, קודם כל אולי כדאי שהילדים לא ירשו כבר עם אשתך, אם זה הילדים שלכם, שניכם. תיתן לה את הכל, אתם נשואים הרבה שנים, תיתן לה את הכל, והילדים ייכנסו אחר כך, אחרי שהיא תמות.
אבל אם יהיה לה פרק ב'
אז זה האחריות שלי כעורכת דין, להגיד שמותר לה להכניס מישהו לדירה, רק אם יש להם הסכם, או שאסור לה להכניס מישהו לדירה, או שאני עושה צוואה עם הוראות יורש אחר יורש, ואז אסור לה להוריש למישהו אחר. זה העבודה שלי, על זה אתה משלם לי כסף. כדי שאני ידע לכתוב את הצוואה כמו שצריך, ולא כמו שאתה היית כותב בבית. כמו שאמרת כן. שאתה מכיר כל מיני סיפורים שכאלה. כל הסיפור של הצוואות ההדדיות של בני זוג, נוצר מזה שצוואות נעשו בדרך לא נכונה. והגיעו עד בית משפט עליון, שבית משפט עליון אמר, אם יהיו עוד מקרים כאלה, כדאי שהמחוקק ייתן את הדעת עליהם. אבל מלכתחילה הם היו יכולים להימנע, אם הצוואות היו כתובות כמו שצריך. הייתן... אם אתה רוצה כן. דוגמה, כאשר יש זוג בזוגיות שנייה, התפקיד שלנו עורכי הדין המניעתיים, עוד פעם, אלה שרואים קדימה, כי אנחנו רוצים למנוע את הסכסוך, כשאתה בא אליי עם אשתך השלישית, ויש לי מקרה כזה, ואני, ואומרת לי האישה, אנחנו רוצים צוואות הדדיות, אם אני מתה קודם, הוא מקבל את הכל, ואם הוא מקבל, אם הוא מת קודם, אני מקבלת את הכל, אני עורכת הדין, אמורה לשאול, אוקיי, אז הנישואים שלישיים שלך, אדוני, ויש לך ילדים בנישואים קודמים, המקרה שאני חושבת עליו, זה הנישואים השלישיים של האיש הזה. ומכל נישואים, יש לו שני ילדים, כלומר, יש לו שישה ילדים, רק השניים האחרונים עם אותה גברת. מה פתאום אני עושה לו צוואה הדדית שהכל הולך אליה? מה עם שאר הילדים? הצוואה היא לא נכונה. הצוואה הזו יצרה סכסוך שכבר 3 שנים בבית משפט, ועדיין לא רואים את הסוף שלו. כי הילדים...
אבל זה שזה לא נכון בעינייך, אולי זה נכון בעיניו מסיבות, אני לא יודע איזה הם, אבל...
גם ונפלא, אני מחכה לחקור את העורך דין הזה, ושהוא יבוא עם הפרוטוקול שלו ויגיד, מר כהן הסביר לי שהילדים מהנישואים הראשונים כך וכך, והילדים מהנישואים השניים כך וכך, ולכן הוא רוצה להוריש רק לשלישים. מר כהן השאיר כמה וכמה צוואות, ומר כהן הלך לעורך דין אחר ואמר שהוא מבטל. יש שם על מה לריב, אבל הצוואה הזו לא הייתה צריכה לבוא לעולם. לא כמו שהיא, בלי שום הסבר. אוקיי? אז עוד פעם, עורך הדין המניעתי, אם אני עושה לך ייפוי כוח מתמשך, ואני יודעת שאתה בזוגיות השנייה שלך, ואתה מראה לי את הסכם הממון שלך, ובהסכם הממון שלך, שכמובן אני מצפה שיהיה לך, כתוב, בת הזוג שלי מתגוררת אצלי בדירה, ולפי הסכם הממון, בהסכם הממון כתוב שיש לה זכות לגור בדירה, עד 120, שלי, לא שלה, לא, זה לא צוואה, אז כתוב, כן. כל עוד אני חי, שולה יכולה לגור איתי בדירה. אני עושה לך איפוי כוח מתמשך, לילדים שלך הרי, אתה לא לגמרי סומך על שולה, זה רק כל החברה האחרונה שלך. באיפוי הכוח, אני שואלת אותך, מותר לילדים שלך להוציא את שולה מהבית? הרי לפי הסכם הממון, אתה, כל עוד אתה חי, מותר לה לגור איתך. עכשיו, אני צריכה לדעת לנטרל את הילדים שלך שנורא רוצים לזרוק את שולה מהדירה. אוקיי? אז ביפוי כוח המתמשך, אני, כעורכת הדין שהאחריות היא עליי, ואני עורכת דין מניעתית, אני לא רוצה את התיק של הילדים שלך מול שולה בבית משפט. אני אכתוב, ילדה היקרים, אני סומך עליכם ואתם תהיו מיופי הכוח שלי, אבל תכבדו את ההסכם המון שלי עם שולה. אל תזרקו אותה מהדירה. ואם התחייבתי... לממן אותה ב-5,000 שקל לחודש, תממנו אותה ב-5,000 שקל לחודש. עכשיו, למה לא לתת להם להיפרד? למה לא לתת לילדים לזרוק אותה? הם רוצים לחסוך 5,000 שקל לחודש, נכון? אבל שולה טובה לי. אתה הלקוח שלי, אתה איש מבוגר. יש לך חברה שדואגת לך ואוהבת אותך. אתה הולך איתה לבית קפה והיא לוקחת אותך לסרט והיא דואגת... שהבית תמיד נקי ומסודר כמנהגן של נשים צעירות יותר. זה טוב לך. אני עורכת הדין שלך. אני דואגת לך. שכל עוד שולה מוכנה לגור איתך, שאתה כבר לא איש צעיר, כבר אתה לא פן כמו שהיה פעם. אבל אם שולה מוכנה לגור איתך, למה שהילדים יפרידו ביניכם? הרי לאן הם יעבירו אותך? או שהם יעבירו אותך למוסד סיעודי, או שהם יזרקו את שולה ויביאו מטפל סיעודי, זה לא אותה איכות חיים כמו שולה. אז עוד פעם, אם אתה הלקוח שלי, אני רוצה שאיפוי הכוח יעשה לך טוב, וימנע את הסכסוכים בבית משפט. באפוטרופסות לא הייתה לי דרך למנוע את זה. היינו צריכים לחכות עד שתהיה דמנטי. ואז בית משפט היה ממנה את הילדים שלך, כי שולה היא הרי החברה רק ב4 שנים האחרונות. הם היו מעיפים אותה מהבית. ומי נפגע? אתה. הקשיש, זה שצריך הגנה, זה שטוב לו עם שולה, ויש לו 5,000 שקל להשקיע בזוגיות.
אני מקווה שלא כל הזוגיות מבוססת על 5,000 שקל.
אבל המון זוגיות מבוססות על זה. אנחנו ריאליים, אנחנו הרי לא אתה בעיסוק שלך ולא אני בעיסוק שלי, חיים בלה-לה-לנד, אוקיי? והמון פעמים הזוגיות המאוחרות כן מבוססות על זה.
או לפחות נשענות על זה.
שאלות מלמטה, אני קוראת לזה מבוססות.
אז אני חושב שכל מה שאמרנו, אם אני אנסה לסכם את כל מה שקראנו לו בייפוי כוח המתמשך, וגם טיפה בשאר הכלים שהזכרנו, זה סוג של להקדים תרופה למכה, ואני חושב ש... תנסי להסתכל על זה אולי בזווית הפוכה, למרות שבאנו להסתכל על היתרונות, אולי תגיעי גם במים החסרונות, אם יש, של הכלים האלה.
גם החסרונות של צוואה, גם החסרונות של הסכם המון, גם החסרונות של ליפוי כוח מתמשך, זה כשהם נעשים לא נכון. כל כלי משפטי, שזה בדיוק כמו הסכם שותפות של עסק שנעשה לא נכון, או הסכם העסקה שהוא מנצל, או כל הסכם משפטי אחר, אבל כאן אנחנו בתחום המשפחתי. אם אני עושה הסכם המון שלא רואה קדימה, זה נגמר בבית משפט. כי נכון, כשהתחתנו לך הייתה דירה ולי לא, וההסכם המון אמר שהדירה רק שלך, ואחרי 52 שנה וארבעה ילדים, אתה עוד מצפה שבאמת אני אקח את המזוודות ואלך. ומותק, זה לא יקרה. אני עם הציפורניים במשקוף, ואני הולכת לבית משפט. וזה הסכם המון לא נכון, ובית המשפט אמר את זה לפני הרבה שנים, שהסכם המון צריך לצפות פני עתיד, והזמן רוכש זכויות. אז היה צריך לקחת בחשבון, כשעשינו את ההסכם המון, אצל העורך דין של המשפחה שלך, שלא מבין בהסכמי ממון, והוא עשה הסכם מאוד חד צדדי. הדירה היא של משה, ואת תגורי כאן, ופוראבר את תהיי דיירת. אז זה לא עשה לנו טוב, זה לא עשה לנו טוב לנישואים. אתה יודע שכל השנים אמא שלך הייתה נכנסת ומסתכלת עליי כאילו אני דיירת, והייתה מאירה אם אני שומרת על הבית נקי או לא, כי מבחינתה זו הייתה הדירה של הבן שלה. וזה שהיינו נישואים עשרות שנים וילדים והכל, לאמא שלך זה לא שינה שום דבר, אף פעם לא אהבה אותי. אז זה הסכם המון לא טוב. צוואה לא טובה היא צוואה שאתה מביא את אמא שלך אליי למשרד לעשות צוואה, או אתה מביא אליי את אשתך לעשות צוואה, אשתך השלישית, ואתה לא נותן, אני מייצגת רק אותך ולא אותה, או אני מייצגת רק אותה ולא אותך, ואני עושה צוואה שגורמת לילדים מהנישואים הקודמים, או לבן שנשלו אותו להגיע לבית משפט, במקום לקחת את זה בחשבון, אפילו רק בהסבר, לבני היקר אבי, אינני מוריש דבר, הועיל ועוד בחיי, הענקתי לו יותר מאשר ליתר ילדיי. נורא פשוט. תסביר. אותו, זו האחריות שלי, עורך הדין שלא רוצה שיהיה תיק בבית משפט. ביפוי כוח המתמשך, מתי כדאי לא לעשות? אין מצב כזה, אבל כדאי לעשות את זה טוב. צוואה, לפעמים כדאי לא לעשות, כי המשפחה נורא מסוכסכת, וצוואות אפשר לתקוף, ואת הוראות החוק אי אפשר לתקוף.
פרספקטיבה מעניינת, על זה לא חשבתי. מה שכן צף לי בראש, תוך כדי שאת מדברת, שבאמת כשאנחנו באים לקחת משכנתה בארץ, הבנק מחייב אותנו להחזיק ביטוח חיים. זאת אומרת, הבא הבנק ואומר, עם כל הכבוד ליכולת ההחזר שלכם, ולביטחונות שאני לוקח, ולדירה שאני לוקח, בואו נעשה גם ביטוח, נשים חגורה על שלייקס, ונכריח אתכם להחזיק ביטוח חיים. יש מקומות אחרים בעולם שהם דורשים יותר. רגע, יש לכם ילדים, אז אני רוצה לראות שיש צוואה ושיש אפוטרופוס ממונה בצוואה כדי לדעת מה קורה עם הילדים, כדי שזה לא ישפיע. זאת אומרת, אני לא בקיע עד כדי כך אם זה בהנחיות הבנקים באותה מדינות, או אני מניע שזה בהנחיות החוק שמחפיפות את הבנקים לתהליך הזה. האם לא נכון שמדינה תחייב כל אדם לעשות איפוי כוח מתמשך?
הלוואי, אני אתן לך. זה הזכיר לי סיפור. נסעתי לפני שנתיים מסיציליה למלטה. ובמעבורת בין סיציליה למלטה, קראתי את העיתון בשפה האנגלית של מלטה. מלטה דיילי או whatever. וקראתי שם על חבר פרלמנט של מלטה, שהוא השר הממונה על רווחת הקשישים או משהו שכזה, והוא שאל שאלה בפרלמנט, הוא רצה לדעת כמה תושבים יש, או כמה אזרחים יש במלטה שהם דימנטים. והתשובה הייתה, אנחנו לא יודעים. אף פעם לא חקרנו, אף פעם לא זה. עכשיו, הוא רוצה להתכונן מראש באמת לאותו שינוי דמוגרפי של ההזדקנות של האוכלוסייה, והוא מאוד כעס שהתברר שמלטה לא עושה את זה. במלטה, כשהייתי שם, הבנתי באמת מה שלא ידעתי קודם, מלטה היא הרי מקלט מס, אז הרבה מאוד אנשים עשירים מכל העולם עוברים לגור במלטה כדי ליהנות מהטבת המס.
לפחות על הנייר.
כן, לא, אבל הם גרים שם בפועל, הם הופכים להיות תושבים של מלטה, אבל הם אזרחים של מדינה אחרת. והם מזדקנים. גם במלטה אנשים מזדקנים. המשפחה שלהם לא שם, היא באוסטרליה, בניו זילנד, בארצות הברית, בכל ארץ אחרת שממנה הם הגיעו. ואז חשבתי לעצמי, אמרתי, רגע, מי דואג להם כשהם הופכים להיות דמנטים? מלטה כמדינה לא חייבת לדאוג להם, כי הם לא אזרחים, הם רק תושבים. משפחה אין להם שם, אז מי דואג להם? חזרתי לארץ, יצרתי קשר עם שגרירות מלטה בישראל, ואמרתי להם, תשמעו, אתם צריכים לחייב את כל התושבים האלה שמלטה עבורה ממקלט מס, לחתום על ליפוי כוח מתמשך. האנשים האלה נתונים לניצול, כי יש להם המון כסף. צריך לראות את הווילות שלהם שם. אז במקום שהנהג מונית, או המטפל הסיעודי, או מי שזה לא יהיה, יתלבש עליהם, או העורך דין שלהם, תחייב אותם לחתום על ליפוי כוח מתמשך, ולהגיד מה קורה אם אני הופכת להיות דמנטית.
זה לא מגיע את האינטרסים של מלטה?
לא בהכרח.
בהכרח, כי רוב היורשים, אם זה יישאר כסף ליורשים, זה יצא חוץ למדינה, וככה שהנהג מונית המקומי ירש, אז הכסף נשאר במדינה.
לא בהכרח. לא, האינטרס של המדינה הוא שאנשים האלה לא ייפלו על הרווחה, על רשויות הרווחה במלטה, כי אין שום לאנשים האלה יש המון כסף. האינטרס של מלטה הוא שהילדים, אולי בייפוי כוח אני אומרת, תראו, אם אני הופכת לדמנטית, אז תגידו לבת שלי בניו זילנד שתבוא ותיקח אותי מכאן. אני לא יודעת מה. אבל שם הייתה לי מחשבה שבאמת זו מדינה שלגבי התושבים שלה, שהם לא אזרחים שלה, צריכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך. זה מאוד פטרנליסטי, אבל שם זה סוג מאוד מסוים של מערכת יחסים בין התושבים למדינה.
מה סתם, אל תבנו?
לא חזרו אליי. זהו עבר מהשגרירה מאוד אהבה את זה, העבירה את זה לאותו חבר פרלמנט, מאז לא שמעתי. מלטה יוק.
אוקיי.
אבל אני לא מכירה עוד מדינות שמחייבים, ממליצים מאוד. תראה, בהרבה ארצות, היפוי כוח המתמשך הוא דבר שבשגרה. אתה נכנס לנוטריון הציבורי בארצות הברית, כמו שאתה עושה ייפוי כוח רגיל, יש שם סעיף שאומר, ייפוי כוחי זה יישאר בתוקפו גם אם מאבד את כשרותי המשפטית, לכן הוא נקרא durable, הוא ייפוי כוח עמיד, שמשלם 2 גרוש, ויש לך. מה שהביאו לארץ זה סוג אחר של ייפוי כוח, הוא לא באמת מתמשך, הוא קופץ. הוא לא בתוקף עד שעושים איזשהו אקט להכניס אותו לתוקף, ובגלל שהיה כל כך קשה לאפוטופוס הכללי לאבד את ההגנה לאנשים החלשים, עשו אותו מאוד מסובך.
אם הייתי ציניקן, הייתי אומר לך אולי את הכוח שיש לו בידיים, ולא רק את ההגנה.
יש לך כוח כל עוד אתה קשיר.
לא, אני מדבר על האפוטרופוס.
האפוטרופוס הכללי?
שבעצם מוציאה, אם אתה אומר שיש היום 70,000 תיקים וזה צפוי לגדול, אז הכוח שלו אמור לגדול.
אבל תמיד לי שהם יסמכו לפקח כמו שצריך על... תראה, בבריטניה יש 10,000 אנשים עם אפוטרופסות, כי לשאר יש ייפוי כוח מתמשך. האפוטרופוס הכללי ישמח לפקח על...
בריטניה שגדולה מאיתנו בפי 10...
נכון, כי עושים ייפוי כוח מתמשך, לא עוברים דרך בית משפט. זה מה שמקווים שיקרה בישראל, ואז הפיקוח על כל אחד מאותם אנשים שיש אפוטרופסות יהיה כמו שצריך. לא יהיו לנו ירדן המילמניות שעושקות את העורך הדין שגלבה מגנבה מיליונים. וכל הסיפורים, אנחנו קוראים את הסיפורים העסיסיים האלה. אבל רוב הגנבות הם בתוך המשפחה. רוב הניצול הוא בתוך המשפחה. אנחנו שומעים על המטפלות הסיעודיות, העובדות הזרות מה שנקרא, שמתעללות בקשישים, אבל רוב האלימות נגד קשישים בישראל נעשית בתוך המשפחה. אנשים לא מודעים לזה.
זה מחריד.
זה מחריד. זה 8, הסטטיסטיקה שלפני כבר 10 שנים דיברה על 18.6% מהקשישים בישראל נתונים לאלימות. אם זה... מה זה אלימות נגד קשישים? זה אם אני משתמשת בכסף של אמא שלו בשביל רווחתה, אם אני נותנת לאבא יותר תרופות, זה קבילה כימית. אני פשוט נותנת לו יותר תרופות כדי שהוא יהיה רגוע. אם אני משאירה את אמא בקומה רביעית בלי מעלית, זו כליאה. התעללות מינית ממשיכה. היה אותה קודם והיא ממשיכה בזקנה. אחד הדברים שגילו על נשים מוכות, שלפעמים העובדת הסוציאלית או הרופא או הרופאה טועים לחשוב שהבעל נהיה אלים כי יש איזושהי... פאזה בדמנציה או באלצהיימר שהוא אלים, יש תקופה כזו סוערת, הם לא הבינו שהוא הרביץ לאימא מאז ובתמיד. זה בכלל לא קשור לאלצהיימר. הוא פשוט ממשיך את מה שהוא עשה כל השנים. אנשים לא רוצים לראות את מה שקורה במשפחות.
לא שלא רוצים לראות. אני כן יודע, לא יודע, זה לא מילה מדויקת. אני כן לפחות שמעתי עוד פעם כשמועה, כאילו חקרתי את הנושא, שכן יש תופעות שמעצימות אלימות, שבאמת בדמנציה יש שלב שבו יש התפרצות של אלימות, לא רק אצל גברים, גם אצל נשים. זאת אומרת, ואני לא חושב שבהכרח כל גבר או כל אישה שהתפרצה אצלהם אלימות, הם בהכרח היו אלימים כל ימי חייהם.
לא, אבל צריך לשקול את זה. צריך לברר את זה, צריך עכשיו לשמוע, לשאול את האישה לפחות את זה, תגיד איזו התנהלות חדשה, אולי זה תמיד היה, ואף אחד לא רצה לראות, צריך לשאול את הילדים, איך היה אבא, איך היו היחסים של אבא ואמא, לא להניח שזה בגלל שהוא נהיה דמנטי, זו הטעות, כי אם אני מניחה שזה בגלל שהוא נהיה דמנטי, אני לא מבינה את המשפחה נכון, ואני לא יודע לטפל במשפחה כמו שצריך. זה מרתק. תחום נורא, הזקנה הוא תחום מרתק. לגבי המוות באופן ספציפי, ייפוי הכוח המתמשך הוא גם ההזדמנות של הורים, של אנשים זקנים, לדבר עם הבני משפחה שלהם על המוות, מה הם רוצים, מה הם לא רוצים. כשאני עושה ייפוי כוח מתמשך, אני מביאה אל המשרד שלי את כל בני המשפחה. ולפעמים הם אומרים לי, תראו את זה, פעם ראשונה ששמענו את אבא או אמא אומרים מה הם רוצים. זה פעם ראשונה שדיברנו על זקנה, פעם ראשונה שדיברנו על מחלות, פעם ראשונה שדיברנו על מוות. כי אצלי במשרד מדברים על הכל. אחד הדברים שאנחנו מבהירים בייפוי הכוח המתמשך, כך אחריות עליי על פי חוק כעורך הדין, זה להסביר שייפוי הכוח המתמשך, כשהוא מדבר על טיפולים רפואיים, זה לא טיפולים של סוף חיים. DNR, DNI, אל תנשימו, אל תאכילו, תחברו למכשירים, זה לא בייפוי הכוח המתמשך. ייפוי הכוח המתמשך, החלק הרפואי שבו, זה רק כן קטרקט, לא קטרקט, אלא לקחת לקופת חולים, להחליף תרופות, אשפוזים אלקטיביים.
לפני שניגע רגע בהוראות רפואיות מקדימות, אם לשם את רוצה לכוון, אמרת משהו שתפס לי טיפה את האוזן, שהילדים אומרים לך, זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים את ההורים מדברים על הנושא, או אומרים את רצונם. והניסיון שלי אומר דווקא הפוך, שהרבה פעמים האנשים המבוגרים כן רוצים לדבר, כן רוצים לדעת שגם הפינה הזאת סגורה, שהלוויה תתנהל לפי בקשתם, או הזיכרון, או ההנצחה, או המצבה, או לא משנה מה בתוך התהליך. ודווקא הילדים הם אלה שלא רוצים לדבר עם ההורים על הבעיה.
יש להם בעיה. הם אצלי במשרד ואני מדברת על הכל. ואני גם עשיתי קודם את השיחה הנפרדת עם ההורים, כמו שהחוק מחייב אותי, ואני עושה להם את החקירת שבק שלי, ואז אני מעלה את זה במשרד. אין לברוח, לפחות לא ממני. והרבה פעמים אני מסבירה, כשאני מסבירה, תראו, זה לא הנחיות לפי חוק החולה הנוטה למות, זה רק טיפול רפואי שגרתי, ואז הילדים שואלים, מה זה? כשאני מסבירה עוד פעם להורה, דיברנו על זה שזה לא לסוף חיים, מה אתה רוצה, מה את רוצה? אני מדפיסה להם את המסמכים של משרד הבריאות, מסבירה להם שתודה לאל, זה לא אני כעורך הדין עושה את זה, כי צריך איזשהו הסבר רפואי, רופא, רופא, אח, אחות, ושעדים אפשר להחתים עדים בלי עורך דין, אבל אני מדברת על זה. לעניין של קבורה והרצון של אנשים, אז לפעמים בייפוי כוח המתמשך, אני כבר כותבת לילדים שהם ידעו, אני רוצה להיקבר באותו הקבר, כי יש היום את הקבורה הכפולה, מעל בעלי, מעל אבא שלי, מעל אמא שלי, לא משנה, וזה כתוב שם. הרבה מאוד אנשים חושבים בטעות שהמקום לכתוב את זה בצוואה, וזה לא נכון. תמיד מסבירה אנשים שאומרים לי, תכתבי בבקשה בצוואה שאני רוצה להיקבר פה ושם, ואז אני אומרת להם, תראו, צוואה זה מאוחר מדי. לנו יש איזה דימוי מהסרטים שיושבים אצל העורך דין ופותחים את הצוואה והגופה עוד בכנסייה. בישראל אתה יודע יותר טוב ממני שקודם קוברים ורק אחר כך אולי הולכים לפתוח את הצוואה אצל העורך דין.
לא, גם הצוואה שנפתחה באופן פורמלי זה
בדיוק.
בערך שלושה שבועות עד שמגיעה
תעודת הפטירה. ולכן ההוראות צריכות להיות במסמך אחר.
והוא תקף? זאת אומרת, אם אני היום עושה איפוי כוח מתמשך, ואני אומר, אני מבקש שישרפו את גופתי, או אני מבקש שגופתי תיקבר בקבר, במה שנקרא קבורת שדה, שהיא הרבה יותר יקרה מקבורה שמגיעה לי בזכויות החוקיות שלי, ולא משנה כרגע מה משתי הדוגמאות, זה הרצון שלי, לילדים יהיה כנראה אולי יותר נוח ללכת ולעשות משהו שגם אחרים לא ירימו גבה, והם חושבים שלקבור בקבורה בקוך, בקיר,
מספיק טוב.
מספיק טוב, בעצם זה כתוב ביפוי כוח מתמשך, ביפוי כוח מתמשך היה כשהייתי בחיים, עכשיו אני לא בחיים, אז זה כבר לא בתוקף. אז
יותר מזה, אם אתה תלך לעולמך קשיר, אז היפוי כוח המתמשך אף פעם לא נכנס לתוקף.
אף פעם לא נכנס אפילו לתוקף.
אז קודם כל, לפחות הילדים שמעו אותך. דבר שני, זה שאני אמרתי לך, תראה, אתה רוצה אופרה, תדאג לזה בחיים. אני רוצה שביפוי כוח המתמשך, אני אוכל לכתוב, אני מבקשת מילדיי, והם ישמעו את זה, לדאוג לשריפת גופתי, כפי שכבר הסדרתי עם עלי שלכת. אני אומרת לאנשים לדאוג לזה מראש. לא להשאיר את זה לילדים אחר כך. בטח שלא אנשים, אני זוכרת שאמא שלי נפטרה, ואתה נמצא במצב הכי פגיע שלך, ואתה צריך לרדת שם למטה לחברה קדישה, ואחר כך אנשים באמת אומרים, מה, ניצלו את המצוקה שלנו. כן, לגמרי, דאגו לזה מראש. אבל האחריות על מי לדאוג לזה מראש? על ההורים. כמו שהאחריות היא על בני הזוג לעשות את ההסכם המון, כדי ששתי הרכבות האלה לא יתנגשו, וכמו שהאחריות על ההורים היא לדאוג שהילדים לא יהיו עבדים של האפוטרופוס הכלליים, לשמור קבלות ולהגיש דוחות, האחריות היא על האנשים, ולעשות צוואה כדי שלא יריבו אחר כך. אז אותו דבר, גם את ענייני הקבורה, אני ללקוחות שלי אומרת, תדאגו אתם. החריג היחיד לזה זה הורים שכולים שיש להם מקום בחלקה הצבאית.
לרובם אין, אני חושב, אבל
למיטב ידיעתי, להורים שכולים יש.
להורים השכולים?
להורים השכולים, כן. אני, לא,
אני יודע שלא מעט הורים שכולים ביקשו שלאחר מותם את האפר נכניס לקבר של הבן, כי אין להם מקום. כי הם לא
אולי נוצרה מצוקה שאני לא יודעת עליה, אבל
זכור שבעבר הרחוק היה בחלק מבתי העלמין, וגם לא בכל בתי העלמין. אבל שוב פעם, אני לא מכיר את כל הזה. אפרופו שאנחנו מדברים בכלל על מוות, אני חייב להגיד שהשם משפחה שלך כל הזמן מקפיץ לי, כי את אומרת פריימן ופריידהוף, זה בית העלמין בגרמנית.
שם אנחנו באמת חופשיים, אבל אנחנו אנשים חופשיים.
אז קודם כל אני רוצה להגיד לך עוד פעם תודה רבה.
תודה לך, תודה על ההזדמנות.
לי לפחות זה היה מאוד מעניין ומאוד מרתק, ואני יכול להגיד שאפילו עוד פעם למדתי דברים. אני מקווה שגם מי שמאזין לנו. אז היה פרק נוסף של עושים את המוות בחסות עלי שלכת. תודה רבה לעורכת הדין אפרת פריימן. תודה לעושים היסטוריה, לרן לוי, העורך הראשי, לאיתמר סוויסה, העורך התוכנית, ולדני תימור, המנהל העסקי. להתראות בפרק הבא.